טוב, אנחנו פה במכת הרבה. הקדוש ברוך הוא שולח את משה להגיד למשה ואהרון, להגיד לפרעו, עד מתי נענת לענות מפני שלח עמי ויעבדוני, אם מאן אתה לשלח את עמי, אני מביא מחר הרבה בגבולך. טוב, תישא את עין הארץ, מלאו בתיך, בתי כל עבדיך, בתי כל מצרים. עבדי פרעה אומרים אליו, די, עד מתי זה לנו למוקש שלח את האנשים, הטרם תדע כי עבדה מצרים. מחזירים אותם לפרעה, מי ומי הולכים, אומרים כולנו, בנערינו, בזקנינו, נלך בנינו, בתינו, שונינו, בקרינו, חג השם לנו. לא, הוא לא מוכן לדבר הזה, לא כן. לכו נא הגברים ועבדו את השם כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותם מעת פני פרעה. טוב, בשנה שעברה דיברנו באריכות על זה מה הרעיון שעומד מאחורי הדברים של פרעה. אז יש באמת הפירוש שדיברנו, זה שיש נושא של מה שנקרא אצל הגויים שמכונה זרתוסטרה, כן? שיטה מסוימת בין הגויים, הפרטיים, בעיקר האמינו בדת הזאת, שיש אל טוב ואל רע. וזה מה שרואים בנביא, שכשהקדוש ברוך הוא מתייחס, ישעיהו הנביא, מתייחס לקורש, שהוא מלך פרס, כן, שהוא היה שייך לדת הזרתוסטרית הזאת, אז הוא קורא לו, כה אמר השם למשיכו לחורש, הוא משיח שהקדוש ברוך הוא משך אותו שיהיה מלך על כל העולם, אשר חזקתי במינו וכו', ואז הוא אומר לו, יוצר אור, אני השם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אנחנו בתפילה לא רוצים להגיד עושה רע, אז אנחנו אומרים עושה את הכל. עושה שלום ובורא את הכל, במקום להגיד הוא בורא רע. אבל זה מה שהנביא בא להדגיש לישעיהו הנביא בא להדגיש 200 שנה לפני, כן? הוא בא להדגיש למשמו לקורש שאני השם עושה כל אלה, הקדוש ברוך הוא עושה שלום, הוא בורא רע, הוא יוצר אור, הוא בורא חושך. זה לא אינג ויאנג וכל מיני כן טוב ולא טוב ולילה ויום, יש ככה שכאילו איזונים ביניהם, יש אחד שהוא עושה את הכל. וזה מה שקורה, זה אמרתי, יש פה הסבר נפלא שכל הוויכוח בין משה לפרעה, זה העניין הזה. פרעה אומר להם, מה קורה פה? רגע, לאיזה אל אתם הולכים לעבוד? אל טוב או אל רע? אם זה אל טוב, אז אני מבין, אתם לוקחים את הילדים, חגיגה, שמחים, רוקדים. אבל אם הולכים לסבוח זבחים, לשפוך דם, אז זה עושים בשביל האל הרע, לרצות אותו, כן? לרצות את האל הרע שלא יעניש, אז שוחטים לו זבחים, הוא אוהב לראות דם שפוך. אז רגע, מה אתם עושים? אתם הולכים עם קורבנות? אז לכו נא הגברים ועבדו את השם. אתם הולכים עם הילדים? אז מה אתם הולכים עם שונאינו ובקרינו עם קורבנות? משהו פה לא מסתדר לו לפרעה. זאת אומרת, הוא במצרים היה ריבוי אלים. למרות שהייתה תקופה מסוימת במצרים, אני לא יודע איך זה מתאים עם הפרשה הזאת, הייתה תקופה מסוימת במצרים שהיה להם אל אחד. אמון, אל השמש, כאילו תקופה מסוימת. אבל חמצון, כן. אל הבכיר משאר האלילים. הוא הפך את מצרים לאמונה באל אחד, אבל זה התפרק אחרי כמה שנים, זה לא החזיק. תקופה מסוימת. אבל בעיקרון, טוב, המלבים הולך לפי הפרשנות הזאת. יש פירוש אחר שאנשים שאומרים, אוהבים לומר, שהוא אומר לכו נא הגברים ועבדו את השם, בלי הילדים. מה אתם מכניסים את הילדים כבר מגיל צעיר לתוך החיים האלה של הדת? תיתנו לילדים שחרור, שיגדלו רגיל, רק אחר כך אם יגדלו ונרצו גם כן להיות אנשי דת, אז כן, הם לא מוכנים לקבל את הגישה של בית יעקב. כן? יעקב קראו בית, כן? אברהם קראו שדה, יצחק קראו הר, יעקב קראו בית. אברהם הולך להר השם, הקדוש ברוך הוא נמצא בהר. יצחק יוצא לסוח בשדה, תפילה בשדה. יעקב קראו בית, יעקב הפך את הבית לבית אלוקים, לבית השם. שעם הבית, עם האישה, עם הילדים, עם הצון, עם השיקטות, עם ויחמנה בבואן לשתות, פני הצון אל הקוד, עם כל הדברים האלה, ועם הפחים קטנים שם הקדוש ברוך הוא נמצא. ומחנכים את הילדים מגיל צעיר. לכן להכניס אותם ישר, חיים עם אמונה, בכל בתוך הבית, בתוך העולם הזה, לא מחוץ, לא בצורה נפרדת. וזה פרעה אומר, לא, 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 לא כן. לכו נא הגברים ועבדו את השם. שהגברים יצאו למדבר, לעבוד את השם, זה הוא מוכן לקבל. אבל שהצאן והבקר והנשים ואתה וכולם ביחד ילכו, זה קשה לא לקבל, זה הוא לא מוכן לקבל. כך באמת עוד פירוש שאומרים. ויאמר השם אל משה, עכשיו אנחנו מתחילים שני, ויאמר השם אל משה, נטה ידך על ארץ מצרים בהרבה, תנטה את היד, כן? גם פה רואים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נטה ידך על ארץ מצרים, ואז בתחילת פסוק י"ג, מה משה עושה? ויאת משה את מטהו על ארץ מצרים, נכון? הוא נוטה עם המטה. אבל האמת היא שלכאורה זה הפשט, יום כשהקדוש ברוך הוא נוטה את ידך, הכוונה עם המטה, כמו שהוא הבהיר לו מראש, את המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות, כל האותות שאני אגיד לך לעשות, הכל יעשה עם המטה הזה. ולכן למרות שלא נאמר פה ציווי מפורש, נטה ידך על מצרים, על ארץ מצרים, לא נאמר נטה את מטך, אבל משה מבין מדעתו שהכוונה היא עם המטה. ולכן ככה זה באמת הולך, והיום אמר השם משה נטה ידך על ארץ מצרים, ואת משה את מטהו על ארץ מצרים. במריבה? נכון. שם כתוב מה? קח את מטך ודבר. שם זה קח את מטך. האמת היא שגם במחשות בשלח, בקריאת ים סוף, גם יש משהו דומה, שם כתוב, הרם את ידך, לא, איך זה הולך? נטה את ידך, הרם את מטך ונטה את ידך, נכון? בוא נראה שבשמים שנייה. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי לדבר על בני ישראל ויסעו, ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובכאהו. זאת אומרת, וזה מעניין, מה זה הרם את ידך? זה הרי כל המקרים עד עכשיו הוא גם היה בהרמת היד עם המטה. אז הוא אומר לו, הרם את מטך. יש שרצו לפרש בקריאת ים סוף שהכוונה הרם את מטך כמו לסלק את המטה, כן, כאילו תעשה עם היד בלי המטה. למה? כי המטה היה שם פירינון, אז יגידו שהמטה בקע את המים, ופה צריך להיות שהיד שלך תבקע את המים. אבל למעשה כתוב ויאת משה את ידו על הים ויהיה הולך השם את הים ברוח קדימה זה, כתוב ידו, שם זה הפוך, אבל אני לא יודע, לא, ויאת משה את ידו על הים, כן, נטה את ידך על הים, ויוצא את משה את ידו על הים. קריאת ים סוף הייתה עם היד, ולא עם המטה. כלומר, את כל המכות, הוא אומר לו, נטה ידך, והוא עושה את זה בפועל עם המטה. אני יודע, יכול להיות שיש בזה עוד עומק, אני לא הגעתי לזה עדיין, בטח שיש, אני עוד לא הגעתי לזה, מה באמת קורה פה, מתי אני משתמש עם המטה, ולמה הקדוש ברוך הוא קורה? לא אומר לו מפורש, וכן אומר לו, אני לא יודע, איך הכללים, איך זה עובד. טוב, הוא אומר לו, נטה ידך על ארץ מצרים בהרבה, ויעל, מה הפירוש בהרבה? בשביל ההרבה. זאת אומרת, תכוון, כשאתה מרים את היד, תכוון להביא את ההרבה עם תנועת היד, ויעל על ארץ מצרים, יעלה הרבה על ארץ מצרים. מעניין גם יעל על ארץ מצרים, מה הכוונה ויעל על ארץ מצרים? זה הרבה שכבר היה קיים בעולם, רק היה צריך להביא אותו ממקום רחוק, או שזה היה הרבה שנוצר עכשיו. מהמילה ויעל על ארץ מצרים יש אולי משמעות לומר שזה כבר היה קיים, רק שהם יעלו ויבואו לפה. או שאולי יעלו מהקרקע. אני לא יודע, אה? ואתה על הצפרדע. נכון, זהו, אה, טוב. ויעל על ארץ מצרים. ויוכל את כל עצב הארץ, את כל אשר ישירה ברד. מעניין שפה אין הבדלה בין בני ישראל למצרים. במכות הקודמות, כתוב מפורש, שהיה הבדל, כן, שבארץ גושן לא היה ברד, רק ממקנה ישראל לא מת עד אחד, בארץ גושן לא היה קימים, בארץ גושן זה היה אחרת. הצלתי, ולבני ישראל היה אור במושבותם, ובני ישראל אחד כאלה ושונות, כי בני ישראל לא מת עד אחד. כן, צעקה גדולה, וכל בני ישראל אחרת כלב ושונו, למען תדעון, אשר יפלה השם במצרים ובין ישראל. במכת הרבה זה לא כתוב, לא כתוב שהייתה הפליה, שהיה שינוי בין בני ישראל לבין מצרים. היה? לא, אני מתכוון הפליה בלשון מקרא, לא כמו שזה נתפס היום בתור דבר שלילי. כן. כן. נכון, וגם בדבר. נכון, לא, אבל כתוב שמקנה ישראל לא מת עד אחד. שלח העזת מקנך, הוא אומר לו, הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניף את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, אשר לא סתם ליבו אל דבר השם ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. ושם יש גם טוב פעם הפריה, לעומת אפלה השם, נפלאיתי ונפלינו, אני ועמך, היה הבדל בין גויים ליהודים. השאלה היא מה היה פה בהרבה. בהרבה זה לא כתוב. הייתי ביושבר, הבן של הרב מבריסק, רבי זוזוב, הוא טוען שבאמת בהרבה לא היה הבדל בין ישראל לגויים, כי הרבה הזיק גם לעם ישראל. למה? מה נזוק בהרבה? מה נשאר בעצם? מהברד. בברד נזוק כל הבחירות, כל אלה שמבשילים מוקדם, שזה אומר חיטים, כל אלה שמבשילים באזור ניסן. הם כבר היו מספיק חזקים, גדולים, זה היה בחודש אדר, הם כבר היו מספיק חזקים וגדולים, אז הם נשברו. נשברו, נהרסו. אבל הצעורה לא נוקטה, כי אפילות אינה הן מאוחרות יותר, הן היו רכות, והם פה לומדים, כן, כשאדם לומד להוריד את הראש, אז הוא עובר בשלום גם ברד. נכון? הגמרא עם רבי עקיבא. פעם אחת רבי עקיבא נסע בים, גמרא בסוף יבמות, שרבי עקיבא נסע בים, ובאמצע נשברה האונייה, ובאו החברים, והעידו על רבי עקיבא, אלה שראו אותו בספינה אחרת, שהוא ודאי מת. הגמרא אומרת שמים שאין להם סוף, זאת אומרת שאני לא רואה איפה הסוף של המים, אז אני לא יכול להעיד שהוא מת. יכול להיות שהוא הצליח לעלות מאיזה פינה, ואנחנו לא ראינו, אם זה מים שיש להם סוף, זאת אומרת, אני רואה את הקצה, אז אני יכול לראות שהוא לא עלה. אבל אם זה מים שאין להם סוף, אתה לא יכול לדעת, אולי הוא עלה מצד אחר, אולי יש שם איזה מנהרה תת-קרקעית, תת-ימית, שהוא יצליח לעבור דרכה, אז לכן אי אפשר להעיד עליו, אי אפשר להתיר את אשתו להתחתן. אבל זה כבר מביא הדוגמה מרבי עקיבא. רבי עקיבא טבע בים, האונייה נשברה, הוא טבע בים, ופתאום רואים אותו מגיע. אמרו לו, היינו בטוחים, אומנם אי אפשר להתיר את אשתך, אבל היינו בטוחים שזהו, נגמר, ראינו את האונייה שלך טובעת בלב ים. אז הוא אמר, דף של ספינה נזדמן לי, זאת אומרת, קרש, אחד מהספינה, נזדמן לי, דף של ספינה, כן. דף של ספינה נזדמן לי, ורחבתי עליו, וכל גל וגל שהגיע, נענעתי לו לראשי. זאת אומרת, הגיע הגל, לא נלחמתי איתו מול הגל. אם הייתי נלחם מול הגל, הייתי מתעייף, הייתי תובע. אבל כשהגיע הגל, הורדתי את הראש, נתתי לו לעבור, ואז הרמתי את הראש חברה, המשכתי לדחות. וזה דרך שרבי עקיבא גם לימד אותנו, זה דרך לעבור את הגלות. כל גל וגל שבא, אני ענתי לו בראשי. את הסיפור הזה של... אז יצא לתוך, אתה אומר, שיטה שעובדת. אתה נלחם בגל. אתה אומר, מתחת לגל, אני רוצה לו לעבור. כל גל וגל נענתי לו בראשי. אז יש כי אפילות אינה. גם הספיסה והתאורה, לא נוקו, כי אפילות אינה. למה הם היו רכים? אז כי הרבה ברע, הם התחופפו. מי שעומד לעולם יהיה אדם רך ככנה, ואל יהיה קשה כארז. קשה כארז, זה בכל רוח, בברד, בדבר, זה שובר אותו, מפיל אותו. אבל יש אדם רך ככנה, באות הרוחות בעולם הוא מתכופף, וכשהם עוברות, הוא מתקף חזרה. אדם צריך ללמוד להיות גמיש. לא להיות קשוח, לא להיות קשה. הארץ זה טוב מאוד, אבל לא כשיש רוחות. צריך מה זה, צריך שיהיה צדיק התמר יצרח כי ארץ בלבנון נסגר, כן? שילוב של תמר וארץ. ארץ הוא יפה וטוב, אבל לא נותן פירות. צריך להיות צדיק התמר יצרח כי ארץ בלבנון נסגר. גם כמו תמר, גם כמו ארץ. גם גדול, חזק ויפה, וגם נותן פירות. שזה שילוב, שגם בן אדם במקום, גם בן אדם לחברו, גם בן אדם לעצמו. אבל זה דווקא, זה גמרא חוזרת את זה הרבה פעמים על הרעיון הזה, שלפני מה זכה קנה שיכתבו ממנו ספר תורה? היום כבר לא, היום כותבים בקולמוס בנופה של תרנגול הודו. זה הרבה יותר קל, פשוט זה לא... כן, הרבה... הוא יותר חזק, בדיוק, הוא לא נשחק. הסימנים מקפידים על קנה. הסימנים מקפידים עדיין על קנה. בעבר כל המצבים שלו נקנה. לוקחים כאן מקנה צלוף, ועושים, עובדים איתו. עכשיו, זה קל להעמיד אותו, בהתחלה, כי הוא חומר רך יחסית, אבל אין שהוא נשחק מהר. הוא נשחק על ההתחלף. נעפילה, יש שחיקה, ברגע שהוא עובר על הדף, עוד פעם, ואותו הוא נשחק. ולעומת קולמוס נושא, נושא טבעה, זו הנושא של תרנגולות, והיום משתמשים, שיש לו חומר חזק יותר, אז קשה לעבוד איתו, אבל ברגע שהוא עומד, אז הוא גם נשחק, הוא נשחק פחות. כמו ציפור מסכת שלא נשחקת, כן. הרבה יותר קל לעבוד איתה. טוב, בכל אופן, אבל גם, מה זכה קנה, ספר תורה, יש לו את התכונה הזאת שהוא התכופף כשצריך. אבל גם, אז גם היה שם, שם היה ככה, נכון במצרים? איפה? ככה יוצא, לפי החשבון, פחות או יותר, לא? השאלה היא ככה. נכון, כי לפני חושך לא הייתה התראה, נכון? ואמר השם למשה, נטה את ידך, והיא חושך על ארץ מצרים. אז לפני חושך לא הייתה התראה, ואז השאלה מתי היה חושך. אם חושך היה כבר באמצע ניסן, ואז כי לא היו הרבה התראות מחושך, בדרך כלל זה היה שלוש, כמה? שבועיים התראה? כמה מחלוקות? יש כמה שיטות. מה? חושך עצמי? למה? איפה? אמצע ניסן זה בחורות. השאלה כמה זמן לפני מכת בחורות היה מכת חושך. השאלה כמה זמן התראה היה למכת בחורות. בדרך כלל יש מחלוקת במדרש האם ההתראות היו שבועיים או שלוש או שבוע, יש כמה שיטות בזה. אבל בין חושך למכת בחורות נראה לי שזה מחלוקת נפרדת. האם היה, כה אמר השם, זה הפעם אחת שהיה אצלו בבית, ואז הוא אמר כך עשות, אז הגמרא אומרת שהוא היה עמד אצלו בבית, והוא אמר לו כך עשות כמו עכשיו מחר. זאת אומרת שזה היה בליל בדיקת חמץ, איזו הייתה התראה, אז אם ככה יוצא שחושך היה שבוע לפני. זאת אומרת שכבר באמצע ניסן. ואז הרבה, החושך היה בלי התראה. זאת אומרת, זה היה מיד אחרי הרבה. אז הרבה היה בסוף הדר, או תחילת ניסן. והרבה כן הייתה התראה. זה היה התראה של שבועיים או שלוש, אני לא יודע כמה לפי איזו שיטה הולכים, אז ברד יוצא תחילת הדר. אולי סוף שנת, צריך להסבין את זה. האמת היא שיש לי בבית טבלה שעשיתי לפני כמה שנים לנסות לסדר את כל השיטות, מאוד מבלבל, אבל צריך לבדוק את זה. זה בגדול, החשבון הוא שזה אמור להיות הגידולים, בוא נבדוק את זה מבחינה, התורה נותנת לנו עוד מדד, כן? שהחיטים כבר חזקות והן נשברות מהברד, והשעורים עדיין רכות ומתקפפות. לא, התורה מאוחרת יותר, נכון? כן, אנחנו מביאים, לא, סליחה, טעיתי, לא? הפשטה והשעורה נוקטה, כי השעורה אביב והפשטה גבעול. לכן הם נשברו, כי הם מוקדמים יותר, בדיוק, נכון. בפסח מביאים עומר שעורים, ורק בזה מביאים חיצים. והחיצה והקוסמת לא נוקו, כי הפילות אינה, כי הן מאוחרות יותר. רגע, אז מנה עם ישראל עשו בעצם את המסות שלהם? מסעורים. אולי אני ישן בשנה שעברה. יכול להיות. רגע, אחי זה... לא, אני לא יודע אם היה זין חדש. בכלל, יש ספק בירושלמי של... אם יש מצב זה, מה קודם? זה מפה לפני הדיבור, מצב של לפני הדיבור. אבל התחלתי להגיד מה שרבי צבדוב מבריסק אומר. רבי צבדוב מבריסק אומר ככה. אומר בעצם, את כל הדברים האלה היה, מכת הרבה הייתה גם אצל בני ישראל. הוא אומר למה? כי הרי כל הדברים שהם אפילות, החיטה והקוסמת, אז בני ישראל לא צריכים אותם. כי הם יישארו במצרים אחרי שבני ישראל יצאו. כן? כי הם מבשילים רק אחרי פסח. אז לבני ישראל לא יהיה שימוש, אז הרבה אכל אותם למרות שזה של בני ישראל. כי כרגע זה של בני ישראל, אבל בהמשך זה לא יהיה שלהם. אז לכן הם נאכלו כבר היום בתור של בני ישראל. עכשיו, מה עם הפשטה והשעורה? אז לגביהם היה צריך להיות הבדל בין הדברים. אז הוא אומר, גם לגבי הפשטה והשעורה, איפה כתוב? ויוכל, איך כתוב בפסוק? זה יעל על ארץ מצרים הרבה, ויוכל את כל עשב הארץ, את כל אשר השאיר הברד. כל מקום שהיה ברד ונשאר, זה יאכל. אבל במקום שלא היה ברד בכלל, אז גם לא הייתה מכה של הרבה. אז כאילו, ברגע שהתורה תולה את הרבה במה שנשאר מהברד, אז בארץ גושן לא היה ברד. אז גם כתוצאה מזה גם לא היה שם הרבה. טוב, מעניין. לא יהיה תמושה את מתאו על ארץ מצרים. מה זה? נו. כן. איפה שהיה ברד והשאיר הברד, אז היה מכת הרבה. אבל איפה שלא היה ברד בכלל, אז לא הייתי הרבה. גם בכלל, נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר. פה התורה לא אומרת לפורש את העניין של ההפלאה, השינוי, בגלל שזה תוצאה של מכת ברד, נעשינו דברים אחרים שבכל מצרים לא נזרקו. זה בין כובחו שיהיה אחר, כי זה אפילות, כי זה מאוחרות, אז זה בין כובחו יישאר במצרים. ראית משה את מתאו על ארץ מצרים, והשם נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה, הבוקר היה ורוח הקדים נסע את ההרבה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה חוזר על עצמו בהמון מכות, שהקדוש ברוך הוא עושה, זה משהו שזה נראה טבעי, בדיוק. אז זה, למה באמת? מה הרעיון שעומד מאחורי זה? אז בדרך כלל מפרשים שזה עוד ניסיון להכביד את ליבו של פרעה. איך הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו של פרעה, כן? אנחנו רואים, חוזר על עצמו, דיברנו על זה לפני שנתיים או שלוש, בעריכות על העניין של אני הכבדתי את ליבו, מים ביטול הבחירה, איך זה עובד, הרמב״ם והרייבד, וכל הראשונים של רבי תלוי, יש לו עריכות בזה. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? לכאורה, יכול להיות נראה לי, דיברנו על זה, שאפשר לפרש שהכבדת הלב כוונתה, כשהוא נותן לה אפשרות להתחמק. כך למשל את מכת דבר. בדבר מתו כל מקנה מצרים, וממקנה ישראל לא מת עד אחד, אבל אחד מת, כשנאמר לו מראש שימותו כל המקנה של מצרים, ומקנה ישראל לא ימותו, ופועל מתו כל המקנה של מצרים, אתה מדבר על מיליונים, או אני לא יודע, אולי פרגע של מיליארדים, אני מושג כמה זה היה אז, או מאות מיליונים, לא צריך להיזכר, מיליארדים זה בדי הרבה, אתה אומר. אפילו היום בניו זילנד, אולי, לא יודע, אבל מדובר על סדר, המון, בסדר? ריבוי גדול מאוד של... עד אחד, אחד כן. לא, עד אחד הכוונה, אחד כן. למה זה אחד כן? תמיד זה ככה. כל פעם שכתוב בתנך עד אחד הכוונה, אחד כן. גם במצרים, בקריאת ים סוף. קריאת ים סוף כתוב שפרעה ניצל. לכן שממצרים מתו כולם עד אחד. עד אחד ואחד לא. מזה פרעה עצמו שנשאר בחיים. מחלוקת, במדרש, אם פרעה ניצל או לא, אחר כך הגיע לנינווה, סיפור ארוך. אבל... מה זה? אף אחד זה דבר אחד, אבל עד אחד, הכוונה עד אחד, אבל אחד עצמו לא. זאת אומרת, זה למעט אחד. איפה? יכול להיות שבסיפור של יוספת כתוב שלא נותר אף אחד, אבל בקריאת ים סוף כתוב מפורש, עד אחד. וגם בסיפור של הדבר כתוב עד אחד, ומי זה היה וישלח פרעה, ויראה שלא נותר עד אחד, ויכבד ליבו, למה יכביד את ליבו? ברגע שהוא רואה שאחד נשאר, הוא מצא מקום להתאפס. תירוץ, באמת, אתה רואה, מיליונים פה מתו, מיליונים לא, אבל היה אחד שלו. מה, זה המציאות צועקת. אבל הקדוש ברוך הוא השאיר לו את זה, שיהיה לו משהו להתאפס עליו. אתה רואה, זה לא מדויק, זה לא כמו שהוא אמר, הנה, כמו ככה צוד, בכה צוד, נכון, הגמרא בברכות. אתה אמר לו, ככה צוד, ששמה יפעו את גניני פרעה, ויאמרו... כן, מה, זה מזכיר לסיפור יפה, היה יהודי, קראו לו רב נתן לובר. יש ספר שהוציאו מהכתבים שלו שהריד מתנה, בחור מבוגר, לא התחתן, חסיד גור. היה נפטר לפני 20 שנה, משהו כזה, היה מלמד בישיבת שידים. עילוי עצום, באמת, גאון גדול מאוד. אבל טיפוס, קצת, לא הכי זה. עילוי גדול, זה קיצור. לא מהעולם הזה, בדיוק. מדי עילוי, מדי הרבה. קיצור, בכל אופן, אבל הוא למד בשעתו בישיבת יחל, בישיבת חכמי לובלין, בלובלין, זאת אומרת, מרס הפירה. כשהוא הגיע שם למבחן, הוא הגיע ילד קטן, היה ילד משתן, ואותו בדרך כלל הם מקבלים שם בגיל 16 או 17, הוא הגיע בתור ילד משתן יותר להיבחן. אז הוא שואל אותו, הוא רואה אותו, הרב שפירה רואה אותו, ואומר לו, בגיל כזה לא מקבלים לישיבה. הוא אומר לו, רגע, מקבלים לפי המספר נעליים או לפי המספר הראש? אז הוא אומר, יש לי מספר הראש, מה מספר הראש שלך? הוא אומר לו, המספר הראש שלי זה 100 פעמים פסחים. טוב, אין בעיה, בוא תכנס, הוא בוחן אותו, והוא אומר שהוא באמת יודע פסחים טוב. אז הוא אומר, טוב, פסחים לבד את 100 פעמים זה לא חוכמה, בוא נבדוק אותך במסכת אחרת. לקח לו דף בגמרא בנזיר, אמר לו, תלמד את זה, יש לך כמה דקות, ותחזור. הוא חוזר, ואז הוא בוחן אותו על הדף הקודם. והוא ידע, הוא אומר לו, איך ידעת את הדף הקודם? הוא אומר, כי הסגיע מתחילה משם. אז זה, קיצור, היה שם כל מיני קטעים כאלה איתו, וזה, אחד הקטעים כשהוא נכנס, אז הוא נכנס עם גמרא ביד, אז אחרי שהוא בחן אותו, הוא ידע במבחן, אז רב מאיר ספירא שואל אותו, אבל למה זה עשה איתך גמרא? כי פחדת שאתה לא תדע, ותוכל להציץ בפנים. הוא אומר, לא, זה לא פחדתי, פחדתי, אולי הרב יתבלבל, והוא יתחיל להתווכח איתי, אז אני אוכל להראות לו בפנים שהוא טועה. קיצור, הוא נהנה ואומר לו, דו סימן, זה משלי, זה מהחבר'ה שלי. הוא חריף, הוא תמיד היה כזה, טיפוס, נו, לא. איתו היה פעם, הוא סיפר שהוא התחתן פעם, ומיד התגרש, איתו. אז אמר פעם שעד החתונה, מישהו אמר לו, אם זה נכון, שעד החתונה הוא למד את כל חזל. וככה הוא אמר למישהו. עד החתונה למדתי את כל חזל. אבל מה זה כל חזל? זה בבלי, ירושלמי, ספרה, ספרי, תוספתא, מדרשים. מה, הכל? אמר, כן, וגם זוהר. זה הסגנון של הגדול. קיצור, אבל זה לא, מה שנזכרתי בסיפור עליו, אולי הוא אחר כך היה גר בליסטה. בהתחלה הוא גר שם ברחוב אוליאב בירושלים, היה שם איזה חור, וכך הוא עבר לגור בליפתא, שיאמר הוא מצא, היה לו חשבון שזה מוגן מפצצת אטום. אז שם הוא קרא, שם גר תת-קרקעי, ומעל הדלת, הוא פחד מגנבים, אז מעל הדלת הוא שם לבנה. אבן, פעם אחת האדמור מגור, הלב שמחה, ככה הגיע לבקר אותו, נכנס ובוא, הוא נפל לבלוק על הראש, הוא ברח, אז הוא רץ אחריו, וזה, אבל הוא לא רצה לחזור, זה מספיק. התברא אבן אדם, תמיד חכם עצום, עם ידע מדהים, אבל לא הכי בכלים. כן, זה נבח. בקיצור, ממש שהזכרתי בסיפור הזה, זה אומר, כן, איך משה רבינו אומר להם, כך חצות עליי אני יוצא בתוך מצרים. למה? כי משה רבינו לא בטוח? לא, הם לא יודעים. שמה ייתו את תגניני פרו. אולי החכמים של פרו, השעון שלהם יהיה לא מדויק, ואז הם יבואו בטענות. אז הוא אומר להם מראש, כך חצות. כך חצות, לא בשבילו, הוא לא צריך את זה, הוא יודע. בשבילהם, כשהם ייתו, אז הם ירגינו משה בדעיר. אבל מה קורה? יהיה להם מכת בכורות. כל הבכורות במצרים ימותו. אבל יהיה להם מה להחזור, תשמע, זה לא היה בדיוק כמו שהוא אמר, זה היה קצת אחרת, הוא אמר חצות, וזה היה דקה אחרי חצות, כל הבכורים מתו, מה היה, זה מה שיש לכם עכשיו להתעלות, שזה היה דקה לפני חצות, או דקה אחרי חצות. אבל זהו זה, זה מה יכבד את ליבו, שאדם לא רוצה להאמין, או אדם רוצה להאמין בדברים מסוימים, אז אם אתה תרוצים מתחת לאדם, או אם אתה משהו שהלך לא כמו שאמרו, והנה הוא יכול להתאפס עליו. זה מה שהיה עם פרעו בהכבדת הלב. גם כאן כנראה שהרוח קדים הגיעה ממקום כזה. מגיע לצאת לפרעו אפשרות להגיד, תשמע, הרבה הזה הוא בכלל טבעי. זה נכון שמשה רבינו אמר, ולכן זה... אבל זה תראה מה, זה היה רוח קדים. אם זה היה נפל, צריך לבוא בלי רוח קדים. רוח הקדים באה להכביד את ליבו של פרעו. הכבדת הלב זה בעצם נתינת האפשרות להימלק. לא דוחק אותו, אתה יודע, עם הגב לקיר שאין לה אפשרות לברוח, זה נותן אפשרות מסוימת לברוח אם אתה רוצה. תבחר אם אתה רוצה להאמין או לא רוצה להאמין. נותנים לו אפשרות למצוא איזה תירוץ ולהתחמק. ופה נותנים לו את התירוץ עם הרוח קדימה הזאת. יכול להיות דרך אחרת, זה הרמב"ן מדבר בפרשת נוח, שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא גם כשהוא עושה נס, הוא מנסה ככל היכולת להקטין את הנס. אומר, דוגמה, תיבת נוח. תיבת נוח הייתה גדולה אומנם, כן, אם אתה מחשב, אנחנו, אתה יודע, רגילים מהגננת שהתיבת נוח זה שלוש קומות או שלוש קומות שוות בגודל. זה לא חייב להיות, כמובן, כן? אני מניח שתיבת נוח הייתה מקום מאוד מאוד בנוי בצורה פונקציונלית, כמו שנקרא, כן? המון 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 בעלי חיים היה לו להכניס. הוא בנה תאים קטנים, לקח בעלי חיים כמה שיותר קטנים, נכון? מיד שהם נולדו, לא כשבתקופה נכנסו לסוג של תרדמת חורף או משהו כזה, ובנה המון 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 תאים. זאת אומרת, הקומה השנייה תפסה את רוב התיבה, ואם אתה באמת לוקח את השטח של התיבה, שזה 300 אמה על 50 אמה, כן, על 30 אמה, ובשטח כזה, אם אתה מכניס תאים קטנים, אז יכולים להיכנס שם המון סוגי חיות. אני מדבר על, נראה לי שראיתי פעם מישהו שחצה חשבון של 80 אלף סוגים שונים. כמובן שיש לך בעיה עם הגדולים, הג'ירפות וכאלה, גם אם אתה לוקח אותם בתור צעירים ממש, אז הם גם תופסים מקום. אבל החיות הקטנות יותר, בתור גורים, בתור קטנים, אתה מגיע ל-80 אלף תאים קטנים יחסית, שאפשר להכנס בהם המון. זאת אומרת, היה שם גם מקום כנראה מאוד צפוף לנוח ולילדים שלו, ואוכל, אז זה לא בדיוק אוכל, כי יש אוכל שהוא אוכל, זה הפסולת שלו, והפסולת שלו זה האוכל שלו, זה הרי היינו מעגל אקולוגי שלם שם בתוך התיבה, אבל... אחרי הכל, אחרי הכל, התיבת נוח לא מספיקה לכל בעלי החיים שיש בעולם, כך אומר הרמב"ן, ורק הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל להקטין את הנס. בעיקרון, אני יכול לקחת תיבה קטנטנה, ובתוכה ייכנסו כל החיות, כי זה ממילא נס, אז מה המשמעות תיבה ענקית של 300 אמה אורך? למה צריך להיות עבודה כל כך קשה? לא, בשביל להקטין את הנס. כי נכון שיש, בוא נגיד, שני כלים, כן? שהם שניהם באותו גודל, ואני רוצה להחליט אחד בתוך השני, זה נס, אם שניהם באותו גודל, אחד לא יכול להיכנס בתוך השני. ואם אני לוקח כלי שהוא יותר גדול ומכניס אותו והוא נכנס, בעצם שניהם אותו נס. לא זה יכול להיכנס ולא זה יכול להיכנס. גם אם זה אותו גודל וגם אם זה יותר גדול, שניהם לא יכולים להיכנס. יש אפשרות אחת שזה ייכנס, זה יותר קטן. אבל הנס הוא יותר גדול אם זה תופס יותר מקום. כך אומר הרמב"ן, וגם שם בפרשת נוח, הקדוש ברוך הוא עשה שהנס יראה יותר קטן. לא שהוא היה יותר קטן, כי בפועל לא הספיק המקום לכל החיות. וזה היה נס שהם נכנסו, אבל הקדוש ברוך הוא מקטין את הנס בעיני בני אדם. שלא, עוד פעם, זה כנראה בא מאותו מקום שלא יילקח מהם הבחירה. גם כאן, והשם נהג רוח קדים בארץ כל היום ובכל הלילה, כמה שיותר להלביש את הנס בצורה טבעית. כמה שיותר להלביש אותו בצורה טבעית. טוב, והיה עלה הרבה להשאיר ביד אנשים את הבחירה, כי הבחירה בסופו של דבר זה אמונה, זה בחירה של האדם האם להאמין או לא להאמין. כמה שאפשר כן להוכיח, או כל מיני הוכחות ורעיונות, וכל הדברים האלה, זה לא יכול להביא בן אדם לאמונה. זה יכול להביא בן אדם שמעוניין להאמין שהוא יאמין. כי בסופו של דבר אין דבר כזה להוכיח. אמונה זה עניין של רגש, זה עניין של מה שהבן אדם מרגיש, אמונה מלשון אמון, כן? לתת אמון בקדוש ברוך הוא. לתת אמון במשהו. לתת אמון זה משהו שלא ניתן להוכחה, מה שנקרא מתמטית. אפשר מה שנקרא בשכל ישר. זאת אומרת, שווה לך לתמוך על הבן אדם הזה. אתה יכול לתת בו אמון, זה אמונה, כן? לתת אמון במישהו, במשהו. אבל בסופו של דבר זה תלוי בתכונות של האדם בעצמו שהוא רוצה להאמין. אדם שלא רוצה להאמין, אי אפשר להכריח אותו להאמין. אז בסופו של דבר זה תלוי באמונה, באדם בעצמו. ולכן, ברגע שהתורה נותנת לבן אדם את האפשרות שהוא יוכל לברוח מזה, אפילו עם תירוץ דחוק, משהו מתחת לאדמה, הוא מצא איזה תירוץ, וכן, נשאר אחד, זה לא בדיוק חצות, היה משהו, הוא מוצא תירוץ, הוא יכול לברוח מזה. ופה נמצאת עדיין הבחירה של האדם, האם להחליט להאמין, או להחליט לא להאמין. לבחור, הבחירה של האדם עצמו באמונה או לא. והיה לה הרבה על כל ארץ מצרים, והיה לך בכל גבול מצרים, כבד מאוד לפניו, לא היה כן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. כן, זה כבר זה הרבה יחידני. רש"י מיד עומד על זה שבימי יואל היה כמוהו לא נהיה מן העולם, היה הרבה שלא היה כמוהו בעולם. אז רש"י מפרש שהאותו של יואל היה של מינים הרבה. הרבה, ילק, חציל, גזם, כל הסוגים של הרבה. אבל של משה היה מין אחד, רק הרבה. וכמוהו לא היה ולא יהיה. אז בעצם שהם היו הרבה ייחודיים. כן? גם הרבה של משה היה סוג אחד של הרבה, וגם הרבה של יואל בסוגים שונים. הרמב"ן עומד על זה ואומר שזה פסוק בתהילים אומר, וייתן לחסים יבולם ויגיעם להרבה. אמר ויבוא הרבה וילק ומספר. אז בפסוק בתהילים, עין חץ, וקופי מפורש, שהיו גם במצרים סוגים שונים של הרבה. לא כמו פירוש רש"י. אז הוא אומר, אולי היה מקום לומר שהמין הזה, בהרבה של משה היה בעיקר הרבה, ובהרבה של יואל, אז המינים האחרים היו יצרים, הסוגים האחרים היו יצרים, אלה דברים בטלים. אומר, אבל בכל גבול מצרים לא היה הרבה כמוהו, כך פירוש הרמב"ן. במצרים לא היה כזה הרבה גדול. במצר. לא היה אכן הרבה כמוהו בארץ מצרים. בדיוק. עכשיו, הוא אומר, למה? כי ארץ מצרים היא מקום לח, מקום רטוב. כלומר, מצרים שאנחנו מדברים עליה היא הדלטה. אבל מצרים שאנחנו מדברים עליה זה הדלטה, מצרים עלית, מצרים תחתית, זה אזור הנהר. האזור האחר לא היה מיושב, אז לא היה מקרה בשם מצרים. מצרים זה אזור המים, איפה שיש מים. ושם אין הרבה בגלל שמקום רטוב. הרבה הרי מגיע במקומות יבשים. הוא אומר, ומעט עתירת משה רבי, ובאמת, מאז ועלה, אומר רבינו חננאל, שאין הרבה במצרים. זה נאמר, שיחו בכל נפלאותיו, כך לשום רבינו חננאל. ששיחו בכל נפלאותיו, שאין הרבה במצרים, ויש רק שם. אבל שיחו בכל נפלאותיו, זה אמר באמת על הרבה הזה. שזה עד היום מתקיים הדבר הזה, שאין הרבה במצרים, אז זה באמת נזכרנו שנה שעברה, שמה זה שיחו בכל נפלאותיו בעניין הזה? יש אותה לבניהם, לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר. זאת אומרת, זה דבר שצריך לספר מדור לדור. אומר הרד"ל, שהרי הגמרא בשבת אומרת שהיו נותנים לילדים לשחק עם חגבים. אז אתה יודע, היום מחפשים כל משחק שילדים משחקים, שיהיה משחק חינוכי. אז מה החינוכי בהרבה? שכשאתה נותן לילד לשחק עם חגב, אז תגיד לו, אתה רואה את הרבה הזה? זה הקדוש ברוך הוא הבטיח, שכמוהו לא נהיית, כמוהו לא תוסיף. ואין הרבה במצרים עד היום הזה, שיחו בכל נפלאותיו. וכל פעם שהילד משחק עם הרבה, להגיד לו את זה. וספרו אותה לבניכם, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר. שם יעזור שנזכה כולנו בקרוב לגאולה שלמה, רבי חנן מן הקשיים הרוצה, כדבור את זה כל ישראל, פיקוח רבו להם.